טוב, אם אנחנו עושים סיכום קצר, אז ראינו שכל ההתחלות קשות. ראינו שמכל מיני סיבות לאדם קשה לשנות את ההרגלים שלו. גם את ההרגלים הפיזיים, גם את ההרגלים הרגשיים, את המידות שלו, גם את ההרגלי חשיבה שלו. אדם לא אוהב להיות תלוש, הוא אוהב להרגיש חיות, וכשמשנים הרגל אז תלושים. אדם מפחד שאם הוא יתקדם אז הוא ייפול. בקיצור, אנשים קשה להם לשנות, ובדרך כלל הם נתקעים ולא מצליחים לשנות. ראינו שהתנאי לשינוי, שהתנאי לשינוי זה עשיית חשבון נפש. ואנחנו בלי נדר נקדיש שיעור כדי להזכיר לעצמנו איך עושים חשבון נפש נכון, בדיוק, כדי לא לטעות. אנשים לפעמים טועים ועושים חשבון נפש לא טוב, לא נכון, ואז הם מזיקים לעצמם. צריך ללמוד איך עושים חשבון נפש. על כל פנים, אם אדם עושה חשבון נפש, יש סיכוי שהוא יצליח לתקן. אבל איך מתמודדים עם הקשיים? אמרנו, נניח שעשיתי חשבון נפש והגעתי למסקנה שאני רוצה להיות בן אדם טוב, בעל מידות טובות, לא רוצה לכעוס, לא רוצה לקנא, לא רוצה לפחד, רוצה לשמור מצוות, יישר כוח, אבל כשאני מתחיל לעשות דברים, אני מגלה שזה נורא קשה. אני מחליט שמהיום אני כל יום לומד 10 שעות, ויופי, מתחיל ללמוד, נשבר אחרי שעתיים. לא, אני חייב, לא עובד. ואז אדם מתייאש. זאת אומרת, לא מתאים לי כזה, אולי אני לא מתאים לישיבה, כן, הוא נשבר מזה. אבל זה לא רק בלימוד, זה גם באדם שכוסס ציפורניים, לא יודע. או אדם אוכל לא בריא, אוכל ופלים כל היום. והיום אני לא נוגע בוופלים, אחרי שבועיים הוא זולל עוד פעם ופלים. למה זה לא מצליח? למה קשה לו? אז ראינו, הקשיים האלה לא נותנים לנו. הם כל הזמן מחזירים אותנו להרגלים האלה. ואז התחלנו בשבוע שעבר להיפגש עם כמה טכניקות שחז"ל מלמדים אותנו כדי להצליח לשנות. עשית חשבון נפש, אתה כבר מודע לזה ואתה רוצה לתקן. אז ראינו שהטכניקה הראשונה הייתה אחר המעשים נמשכים הלבבות. כמו שאמר בעל ספר החינוך, דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו. כן, זאת אומרת, כן, במצוות את זין. זאת אומרת, אם אדם מתחיל לעשות מעשים, המעשים מחוללים שינוי באישיות. ואם ננסה להבין את זה ברמה הכי פשוטה, אפילו החושים שלנו נבנים על ידי המעשים שלנו. מה הכוונה? זאת אומרת, אם אתה לא רגיל לשמוע מוזיקה, שזה עניין מעשי, אז אתה גם לא מבין מה אתה שומע. פעם ראשונה בחיים אתה שומע מוזיקה. זה לא אומר לך כלום. אתה שומע כל מיני צרצורים וצלצולים עם כל מיני מכשירים משונים. אבל אם אתה כבר עשית את זה, אחר המעשים מתפתחים החושים אפילו. או כל מעשה אחר. אני אומר לך להניח תפילין. זה אמירה, זה לא אומר כלום. אתה עושה את המעשה, ואז החושים שלך הופכים להיות יותר ברורים. חוש המישוש, אתה יודע איפה לשים את התפילין, איפה לשים על הראש, איך כורכים את זה על היד. כל דבר זה ככה. ואת אם אתה עושה מעשה, החושים שלך נעשים יותר ערים, יותר עדינים, מסוגלים להגיב. אבל כמו שראינו, הרב אומר שכשאנחנו עושים מעשה, המעשה הזה הופך להיות דמיון. מה הפירוש? אחרי שעשית מעשה, מישהו מכם נסע לבקר באיזה מקום, אחרי שהוא ביקר שם הוא מדמיין את הביקור. חושב על זה, מה היה שם, מה ראיתי שם, מה אמרו לי, מה אני אמרתי. בסדר? מתוך המעשה מתעורר הדמיון. ואחרי שהוא מדמיין, כמו שאומר הרב, מתעורר רגש. איזה רגש? רגש יכול להיות, למקום הזה אני לא חוזר בחיים. ככה קיבלו אותי וזה, לא מתקרב. רגש של דחייה. או רגע של חיבה, וואי, איזה מקום נחמד, אני חוזר לפה, בטוח, נחמד שם. הרגש הזה הופך להיות מושכל ראשון. מה זה מושכל ראשון? זה הלבנים שמהם בנוי הבניין של האופי. כל האופי שלנו בנוי מאלפי אלפי מושכלות ראשונים, שהתחילו להיבנות בנו כשהיינו ילדים קטנים. אומרת, הילד הקטן עושה מעשה. מה המעשה? נניח, הוא מנסה להכניס, אתם יודעים, יש משחקים כאלה, נותנים לילדים קטנים שיש שם ריבוע, עיגול ומשולש. מכירים את זה? אז הוא מנסה לתקוע את הריבוע בתוך העיגול, לא מצליח. עושה את המעשה הזה, ואז מתעורר לו דמיון. בדמיון הוא רואה את עצמו מכניס ריבוע לתוך עיגול. ואז מתעורר בו רגש, אתגר, אני אצליח בסוף, דווקא אני אנסה, בסדר? ואז הוא מנסה ומנסה, ובסוף, בסוף הוא מגלה שריבוע זה לא עיגול. זה לא. ואז יש לו מושכל ראשון, ריבוע זה לא עיגול. זהו, זה הופך להיות חלק מהאופי שלו. עכשיו, יכול להיות עוד דברים, יכול להיות שיהיה תינוק קטן, שההורים שלו הם לא כל כך נחמדים. למה להגיד את זה? בוא נגיד הורים נחמדים. אז יש לו אימא נורא נחמדה, כל פעם שהיא באה לחדר ומחייכת, הוא יודע שאחרי זה הוא יונק. רק אם יש לו נכנסת, הוא יודע, יש לו כבר מעשה. זאת אומרת, אם אני נכנס לחדר, קורה פה איזה, יש התרחשות מעשית, ואז הוא כבר מדמיין. הוא מדמיין, אימא תבוא, תניק אותי, בסדר? הוא מבסוט מהחיים. זה הופך להיות רגש, רגש נעימות, נחמדות, נעים לו, טוב לו, הוא רוצה את זה. ואז זה הופך להיות מושכל ראשון. אימא זה דבר טוב. יש לו מושכל, חלק מהאופי שלו. אימא זה דבר טוב. תארו לעצמכם חס ושלום, מה קורה לילד שאימא שלו צועקת עליו. נכנס לחדר, עוד פעם קמת, לך לישון מיד. גמרנו. עכשיו יש לו מושכל ראשון. אימא זה דבר רע, צעקני. זה הורס לו את החיים, או חס ושלום, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, זה הופך להיות חלק מהאופי שלנו. אז המעשים משפיעים לנו על החיים, ובעצם בונים את האופי שלנו. אומר הרב, כן? באורות הקודש, בחלק א' ר' מ"ט, מזה יש להבין כמה גדולה היא האחריות של המעשים. אז כלל ראשון, אם אני רוצה להיות אדם יותר טוב, אם אני רוצה לשנות, אם אני רוצה להשתפר, אני צריך להתחיל לעשות מעשים. זה לא מספיק שאני חושב על זה. אז טכניקה הראשונה זה תעשה. עכשיו, נזכור שאחד הקשיים שהיו לנו, שמפרים לנו לשנות, זה אם אנחנו רוצים להיות מושלמים בבת אחת. ואז מה קורה? אני מתייאש. ולכן עוד נחזור לזה עוד מעט, כי אחת הטכניקות, עושים מעשים בהדרגה, לא באיזה בום וגמרנו. בכל מה שאני רוצה לשנות, נניח שאני רוצה ללמוד תנ"ך, לעבור על כל התנ"ך. מחשבה טובה, נחמדה. אחר המעשים נמשכים הלבבות. אני עד היום לא למדתי תנ"ך, לא מכיר, ולא למדתי פרק תנ"ך כל יום. אבל דווקא שמעתי איזה שיעור והחלטתי שזה נחמד. אחר המעשים נמשכים הלבבות. אתה רוצה באמת להיות קבוע שאתה כל החיים תאהב תנ"ך, תרצה תנ"ך? תתחיל לעשות. מה לעשות? תקבע שכל יום אחרי שחרית אתה לומד 10 פסוקים. זה לא קשה, נכון? אתה מתפלל שחרית כל יום, זה כבר הפך להיות אצלך קבוע. אחרי שחרית 10 פסוקים, יש לך תנ"ך, אתה קובר, ואז אתה מוסיף עוד קצת, אחרי זה 15 פסוקים. בסוף אתה מגיע לפרק כל יום, פרק בתנ"ך. יכול להיות שבסוף תגיע 10 פרקים ביום. אתה עובר על התנ"ך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כבר יודע אותו בעל פה. אתה כבר שולט בתנ"ך, אתה אוהב תנ"ך, אתה חי תנ"ך. אבל זה התחיל בזה שעשית מעשה קטן. אותו הדבר בתיקון המידות, אותו הדבר בלימוד. אני לא יודע ללמוד תוספות, אז מה, אני לא אלמד כל החיים? תתחיל לעשות. איזה מעשה אני, ממחר, אני, או מהסדר הבא, אני מתחיל לקרוא תוספות. מתחיל לקרוא בלי להבין, לא מבין כלום, רק מתחיל לקרוא. מעשה פשוט, אני משתדל כל פעם שאני לומד דף גמרא, תוספות אחד אני מנסה לקרוא. לא, מעשה קטן. אני רוצה עכשיו להתקדם עוד שלב. את אותו תוספות שאני מחליט לקרוא, בדרך כלל נבחר את התוספות הכי קצר בדף, אני הולך לשאול אחד מהרבנים שיסביר לי. לא מסובך. תסביר לי, תוספות קצר יסביר לי. עשיתי את זה 3 חודשים. אז הוא אומר שכבר ראיתי 90 תוספותים. עם הסבר של איזה רב. זה משהו, זה מתקדם כבר. אני כבר עוד קצת התקדמתי. בסוף, אני כל כך אוהב תוספותים שאני לא אבין איך אפשר ללמוד גמרא בלי תוספות. אחר המעשים נמשכים הלבבות. אז כל מה שאנחנו רוצים לשנות, להתחיל במעשים. אתה רוצה להתחיל לעשות כושר, אז תעשה. אתה לא פלסף ולא כלום, תתחיל לעשות. עכשיו, מה תעשה? תחליט שכל בוקר אתה עושה כפיפת מרפקים אחת, וכפיפת בטן אחת, ועליית מתח אחת. זה מספיק, לא? בתור התחלה, לא רע. למחרת, תעשה שתיים. תתחיל לעשות. לאט לאט, לשמור על הבריאות, יהפוך להיות חלק מהאישיות שלך. אחר המעשים, יימשכו הלבבות. הטכניקה השנייה, אני חושב שלא הגענו אל השנייה, נכון? דיברנו רק על הראשונה הפעם.
סיור סיטואציה בדמיון.
סליחה? דיברנו גם על הדמיון?
כן.
בסדר. אז הטכניקה השנייה, ראינו שהיא טיפול בבעיה או ברצון לשנות על ידי הדמיון.
ניסיתי אותם כל מיני דברים, לא הרגשתי שזה לגמרי עבד, כאילו...
לא להתייאש, לא. זה אופי.
מה, זה אומר שלא מספיק שצריך ללמוד גם לעשות אותה, להעלים לגמרי...
כן, צריך להתאמן על זה עד שאתה יודע לעשות את זה. אבל להשתדל לעשות את זה באמת על דברים שרוצים להעלים אותם, לא על דברים שלא רוצים להעלים אותם.
ולהגיד לעשות את זה עוד כמה פעמים על אותו דבר שאני רוצה להעלים?
כן, כן, עד שאתה מצליח להכשיר. מניסיון עם הרבה אנשים זה עובד, וזה עובד ברמה שאנשים מבריאים ממחלות ממש. הטכניקה השלישית, אומר בעל ספר החינוך במצווה רשע"ב, לפי שהעיקר הטוב שבאדם הוא שיהיה לו מחשבת טהרה ונקיות, כי אחרי המחשבות יימשך מעשה הגופות. סותר את עצמו, מה הוא אומר? אם תחשוב, אז תעשה. קודם אמר, אחר המעשים נמשכים הלבבות, אבל הוא לא סותר את עצמו. זה שתי טכניקות, שתי נכונות. ואת אם אתה רוצה להתחיל לעשות משהו, אומר בעל ספר החינוך, ככל שתלמד על זה יותר ותחשוב על זה יותר, יתעורר בך יותר רצון לעשות את זה. כמו שאומר הרב קוק באורות הקודש בחלק א' רמ"ז, בחינוך האדם היחיד וכן בחינוך האדם הכללי, את זה עוד לא למדנו, נכון? שזה כבר. צריכים לשים לב לאחדות הרוחניות. מה הפירוש? דהיינו, שהשכל יהיה משפיע ישר על הרגש. שימו לב. זאת אומרת, אני עכשיו לומד משהו, או חושב משהו. המחשבה הזאת, או הידיעה הזאת, שאני יודע עכשיו, תשפיע על הרגשות שלי. למשל, אתם יודעים, בשבת אנחנו נוסעים למצפה רמון. ידיעה, נכון? כל הישיבה נוסעת למצפה רמון. זאת ידיעה. עכשיו, תארו לעצמכם שאתם מתחילים לחשוב על זה. חושבים, וואלה, איך אני אסע למצפה רמון? איפה אני יוצא? אין לי כסף לזה. אני אתחיל לעמוד בטרמפים. אני מתחיל לחשוב על זה. מתעורר רגש. הרגש הוא, או, וואי, איזה יופי, ניסע, לעמוד בטרמפים, נגיע, יהיה נחמד, יופי, שפת המכתש, איזה נוף הכי יפה בעולם, נפלא, יופי. הרגש הוא, איזה יופי. או הפוך, מה אתה לחפש שם, איזה, הפוך, רגש של דחייה. זאת אומרת, הידיעה הזאת, המחשבות האלה משפיעות על הרגשות שלנו, הרגשות על הדמיון, מה זה הדמיון, איך הדמיון נכנס פה? נוסע למצפה רמון, דווקא מעניין. עכשיו אני מתחיל לדמיין את זה, איך אני אסע, איפה אני זה, אני נוצא דרך היציאה מהעיר, או איפה אני אסע, איך אני אסע, אולי אני ארגן אסע, אני מתחיל לדמיין דמיונות. אני מתחיל לדמיין מה יהיה במצפה רמון. וואי, זה קור שעה, צריך להביא מעילים, וזה, לא כמו פה, ירושלים חם. והדמיון על הפעולות. זאת אומרת, מתוך הדמיונות, מתעורר רצון התחלתי, הרב לא כותב את זה פה, שגורם לי לפעול. יום שישי מגיע, אני לא נוסע. למה, מה, השתגעתי? זאת אומרת, אחרי כל הדברים האלה, או הפוך, בטח, אני נוסע.
דבר ראשון, לכאורה אני לא יכול להתחיל להרגיש לפני שאני מדמיין, עולה לי מחשבה, אני נוסע למצפה רמון, ואז אני מדמיין, איך יהיה לי שם? וואי, יהיה לי קר, אני לא רוצה שיהיה לי קר, ואז אני מתחיל להרגיש את ה... אני כאילו מרגיש כבר במחאות את הקור, ואז אני בתוך זה אעשה את המעשה. בסדר, הרגש הוא תלוי של הדמיון באיזשהו אופן. אני מצייר לעצמי מציאות והיא בעצם מקרינה עליי את הרגש. אז הבנתי את זה כשאמרנו שהדמיון משפיע על הרגש, כי זה... ועוד נקודה, זה לכאורה הרגש הוא איזשהו משהו מרכזי, כי לכאורה יש לי מחשבה, היא נתרה לי. מה שיקבע אם אני אעשה את זה אחר כך או לא, זה הטאצ' הרגשי שלי. אז הרבה פעמים בגלל מושכלות קודמים, אז יהיה לי איזה טאצ' רגשי לא טוב. אין איזושהי דרך לפשוט, לתפוס את הרגש, לשנות אותו, ואז ממנה תשיג את, את הפעולה שאתה רוצה.
דבר ראשון, באמת אתה צודק. זאת אומרת, זה לא כזה חד-חד ערכי שזה בדיוק, אבל זה תמיד בסדר הזה. מה הכוונה? אתמול היה ליקוי לבנה. מידע. המידע הזה לא קשור אליי בכלל. אם הוא לא קשור אליי, אני אפילו לא מתחיל לדמיין. לא מעניין אותי המידע הזה, אתה יכול להיות פה מלא. תסתכלו על החדר הזה, יש פה מידע בלי סוף. תראו כמה נקודות שחורות יש פה. הנקודה הזאת פה. לא מעניינת אותי, ממש לא. זאת אומרת, אם לא מתעורר רגש ביני לבין הנקודה הזאת, אני לא מתחיל לדמיין אותה אפילו. יש מידע, יש פה מלא נקודות, שיהיו מחפת לי. לא עושה לי כלום. אני יכול להסתכל פה על החדר הזה, יש המון מידע, באמת, יש פה מסגן. יש פה... בסדר. אבל ברגע שהמידע הזה הופך להיות קשור אליי, ואומר, יש רגש, עמלנות, הפינה הצופית. עכשיו, יכול זה עורר בי איזה רגש. אם עורר בי רגש, אני מתחיל לדמיין. עכשיו כשאני מדמיין, אז זה יחזק עוד יותר את הרגש. זה יחזק עוד יותר את המחשבות, בסדר. אבל קודם כל זה מתחיל במידע. היה מידע, יש בינו, היה איזה פילוסוף אחד שאמר שכל הקשר של האדם לכל דבר בעולם מתחלק לשני דברים. אני אתה ואני לז. אני חושב שהזכרנו את זה פעם, אתם מכירים את העת שלי, לא? זה שקיבלתי מדוד המלך. נכון שעד שאמרתי שקיבלתי אותו מדוד המלך, הוא לא עניין אתכם. פעם את פלסטיק, אני דוד המלך נכן, אני רק לא נוגע בו אפילו. עכשיו יש לי קשר טוב איתו, רק מי שיהיה נחמד אני אראה לו. כל דבר בעולם, הקשר שלי הוא או אני אתה, יש לי קשר, אני אוהב אותו, או אני לז, את מי הוא מעניין בכלל, אין לי שום קשר. אז האמת שיש דבר שלישי, יש אני אתה, אני לז, לא מעניין אותי, ואני היא גועל נפש. זאת אומרת, דחייה. הרמב״ם אומר שהקשר שלנו לדברים במציאות זה או חיבה, אני רוצה להתקרב לדבר, לגוע בו, להיות בקשר איתו, או לא רוצה שום קשר איתו. שני אלה זה רגשות. אני מרגיש. ויש אדישות, אין רגש. אני לז, אין שום רגש. באמת, אני אתה, יכול להיות אני אתה, אני אוהב אותך, או אני אתה, אני שונא אותך. אז אני אתה, מכיל גם רגע של דחייה, גם רגע של חיבה, ויש אדישות, אני לז. בסדר? אז יש לי מידע, לא משנה איזה מידע, אני לומד גמרא עכשיו. יכול להיות שהסוגיה הזאת היא בדרגה של אני לז. בסדר, מה זה קשור אליי? אין רגש. זה לא טוב. אני מתפלל עכשיו. טוב, אני ממלמל כל מיני מלמולים. לא טוב. חסר רגש. זאת אומרת, יש לי איזושהי, אם חסר הרגש, זה לא ישפיע עליי. זה ישאיר אותי תקוע עם מידע אובייקטיבי כביכול. אבל זה לא מידע אובייקטיבי, זה פשוט אדישות. אין רגש, אין דמיון, אין מעשה. ולכן, באופן רגיל, אנחנו, כשאנחנו מתחילים לחשוב על דבר, כמה שאני אחשוב עליו יותר, יש יותר סיכוי שהוא ישפיע על הרגש, הרגש על הדמיון, והדמיון על הפעולות. עכשיו, אם נניח, ניקח דוגמה, אני פעם ראשונה בחיים ראיתי נחש. נחש, קטן, נחמד. אבל בתור ילד, כשראיתי את הנחש הקטן הנחמד, היה איתי איזה מישהו מבוגר, והוא נכנס להיסטריה. אז יש כאן ידיעה, אני רואה מידע. איזה מין יצור חמוד פטלטל כזה או זה על השביל פה לפניי. זה מידע. מה אומר לי המידע הזה? נניח שאני ילד סקרן, מעניין, אני רוצה לגוע בזה. או אם אני, לפי מה שיש לי עד היום באופיי, ככה אני אגש לנחש הזה. עכשיו, אם היה שם איזה מבוגר היסטרי, אז המידע הזה יהיה משהו בכיוון הזה. נחש? וואו! תברח משם, תזוז, אל תזוז. הבנתי. נחש, רגש, סכנה. או פחד, בסדר? עכשיו יש לי בראש, נחש, הרגש שהתעורר, סכנה, פחד, דמיון, הוא אוכל ילדים, תורף, מה הוא... אני לא יודע, הוא קופץ על אנשים, הוא רץ נורא מהר, לא יודע, אני מתחיל לדמיין דמיונות על הנחש הזה. ואז פעולה, אני בורח, כל עוד נפשי בי, ואז זה הופך להיות פחד מנחשים כמושכל ראשון, זוכרים את המושכלות הראשונים? מושכל ראשון, נחש זה דבר מסוכן לברוח. זה עכשיו מושכל ראשון. עכשיו פעם שנייה אני רואה נחש, או עשירית, לא משנה. אני עכשיו מידע, נחש, בורח. אני כבר לא צריך את כל הזה, יש לי כבר אופי, פחד מנחשים. אז אני לא צריך את כל זה. יש מידע, אוטומטית האופי שלי מגיב את כל התהליך בשנייה. לא צריך רגש, דמיון, אני לא מדמיין עוד כלום, אני פשוט בורח. אם אני רוצה לשנות את זה, אז אני עכשיו צריך ללמוד על נחשים. אני פותח אנציקלופדיה לחי ולצומח של ארץ ישראל, ערך זוחלים, פותח את הנחשים ורואה רוב הנחשים הם נורא נחמדים, ואין כמעט נחשים הרסים, וגם אלה אף פעם לא מקישים אלא אם כן מתגרים בהם. אז אני מתחיל לחשוב על זה, ואז מתעורר רגש טיפה שונה. רגש של פחות סלידה ואולי יותר עניין. עד כדי כך שאולי אם אני אלמד הרבה, יתעורר רגש של סקרנות. ואז אני אדמיין את עצמי, אדמיין נחשים, אדמיין את עצמי עם נחשים, ואולי זה יעורר בי רצון שפעם באה שאני אראה נחש, אני לא אברח, אלא אני אסתכל אליו. אולי בסוף אני גם מחזיק אותו. אז אני יכול לשנות, כן?
השינוי של הרגש זה רק במחשבה בעצם?
לא רק, אבל זו אחת השיטות. אנחנו נראה שיש יותר. ראינו שהרגש מושפע גם מהמעשה. עכשיו ראינו שהרגש מושפע מהמחשבה.
אין אפשרות להיכנס דף רק בו נקודתית?
אפשר גם, עוד מעט נגיע. עוד מעט נגיע גם לרגש עצמו. אם כי אנחנו נראה שזה די קשה להיכנס לרגש בלי שום אינפורמציה. זאת אומרת, גם אם אני רוצה להיכנס לרגש, זה יתחיל עם איזשהו מידע, אבל מידע רגשי. ולכן ההתעסקות במחשבות, אומר הרב, היא מעדנת את הנשמה ומרוממת אותה בחיים עליונים, ומתוך ההתעלות הזאת מתעלים אחר כך המעשים והעמידות. ולכן יש הדרכה כללית שאם אדם מרגיש שיש עבירה מסוימת שהוא עובר, והוא שואל את עצמו מה לעשות, אז עיקרון ראשון אמרנו, תעשה, תתחיל לעשות כל מיני מעשים שסותרים את העבירה. אפשרות שנייה, תלמד על העבירה. תחשוב, תקנה מידע, תפתח את התורה, תלמד את הפסוקים, תלמד את המפרשים, תפתח שולחן ערוך, תלמד את הגמרא, תלמד את הנושא הזה. ואז אם תלמד את הנושא הזה, המחשבות תשפיעו על הרגשות, הרגשות על הדמיונות, הדמיונות על הפעולות, ותפסיק לעשות את העבירה. הטכניקה הרביעית היא באמת טכניקה שעוסקת יותר ברגש. עכשיו, גם שם תשימו לב, מה זה עוסקת ברגש? למשל, אני אספר לכם סיפור. אם אני מספר סיפור, אז זה כביכול מסר רגשי. אבל גם זה מתחיל במידע. פעם אחת, לפני הרבה שנים, חיו בארץ רחוקה שני אחים. מה עכשיו היה? מידע, נכון? רק שהמידע הוא בסגנון של סיפור, ולכן הרגש פה הוא הולך יחד עם המידע. אבל עדיין יש מידע, אינפורמציה, מחשבות. אבל המחשבות האלה מיד רצות לרגשות. ואז אני מספר סיפור. היה יהודי צדיק, קראו לו רב אריה לוין, ופעם אחת קראו לו באמצע הלילה, וכולם מרגישים, כן, את הסיפור. ומתוך הרגש שוב מתעורר המחזור של ההשפעה, של הרגש, על הדמיונות, על המעשים, על המחשבות, על הדמיונות. וזה הולך וחוזר עד שזה הופך להיות חלק מהאופי שלנו. אחד הדברים שמאוד משפיעים אם כך על ההתפתחות שלנו זה התפילה. למה? כי התפילה במהותה מכילה הרבה רגש. אם כי עלול להיות מצב שאדם הפך את התפילה לאינפורמציה יבשה. במקום רגש, ובני ירושלים ירקוד ומרר ימינו. הוא בכלל לא מתרגש מכלום. הוא אומר איזה מידע אינפורמטיבי, אלוקים תבנה את ירושלים, וזה נגמר העניין. אבל אם הוא קולט את זה בעולם הרגשי, אז יש עניין שהתפילה תשפיע על כל האישיות שלנו כמציאות רגשית. כן?
המציאות של הסיפור הוא בעצם, אפשר להגיד, אני אקרא לזה בצורה מתמטית, אתה עובר פחות שלבים עד למעשה. אולי יהיה יותר קל לשנות אם נגיד יעבוד, אם ננסה לפעול על הרגש ישר. אז יש באמת מקומות שכאילו, כל הפעמים בעצם אני אעדיף לספר סיפור מאשר לתת מידע שהוא נטו נפס כידיעה.
א', זה תלוי עד הסיפור, ב', זה תלוי למי אתה מספר, וג', לא תמיד. זאת אומרת, אין ספק שאנחנו נשתמש בסיפורים כדי להשפיע. בסדר? זה אומר, הרמב"ן אומר למשל שהאבא חייב לספר לבנו את המצוות. ספר. הוא לא אומר ללמד. זה סיפור מעניין, אתה יודע, יש מצווה, וואי, איזה מדהים זה. ספר סיפור. חייב אדם לספר ביציאת מצרים. כל אותו, מספרים סיפורים. זה הלילה הכי חינוכי בעם ישראל. זאת אומרת, הסיפור במהות שלו יש לו כוח השפעה עצמו. לכן כן, הגמרא מלאה סיפורים, חז"ל מלאים סיפורים. הסיפור יש לו כוח חזק מאוד להשפיע עליהם. אז אנחנו צריכים להשתמש גם בסיפורים. אדרבה, אם היית יכול ללמד את כל הסוגיות בגמרא כסיפור, זה היה מצוין. אתה לא יודע מה שקרה, הייתה חתונה, ואיזה, קרה ככה, קרה ככה. אבל לפעמים אני מעדיף לא לספר סיפורים. אתה לא, אבל עקרונית, אם אתה יכול לספר את הסיפור, אז בא רש"י, ראה את הגמרא, לא מבין מה הולך פה, איך אפשר להבין ככה? תוספות, ראה את החותן שלו, אמר, מה, כבוד הרב, איך זה יכול להיות? אמר, אם תלמדו ככה את הגמרא, אתם תזכרו את כל הגמרא מצוין, כי זה סיפור מרתק, עם כל הראשונים והאחרונים, עם מסקנה להלכה, ועם מה קרה שם. אבל זה מיומנות א' לא קלה, וב' לפעמים יש אנשים שהם ירגישו שאתה מזלזל בהם. זאת אומרת, סיפורים זה לילדים כאילו, כן? אז מדי פעם אם אתה מלמד ומכניס סיפור זה מצוין. אבל אנשים ככל שהם גדלים, אז הם מרגישים שהם צריכים קודם כל לקלוט איזה מסר מחשבתי, אינטלקטואלי. וכשאתה מספר סיפור וכל הלימוד שלך הופך להיות סיפור, אז יש אנשים שהם ירגישו שזה מקטין אותם, ולכן הם לא ירצו להקשיב לך. אבל אם לך באופן אישי נוח להפוך כל דבר לסיפור, זה מצוין.
זאת אומרת, אם נגיד כל העולם היה במצב האידיאלי שלו, אז רק היינו מספרים סיפורים? אם אנשים לא היה להם את הגאווה הזאת של אתה מזלזל
בי? כן. כל העולם הזה זה סיפור מרתק אחד גדול. אז הסיפור הזה היה מעורר מחשבות ודמיונות ופעולות.
עכשיו, דלה בין התפילה שאנחנו מייחסים לה יותר רגש לבין הלימוד ש... אני לא זוכר איפה, אבל כשהרב מדבר, שממש יש בעייתיות להכניס רגש לתוך הלימוד. איך מתייחסים לזה? זאת אומרת, אני רגיל הרב ש...
ודאי שיש בעייתיות, זה מאוד קשה. אמרתי...
בגלל שזה קשה כאילו?
כן, זה... אתה בקלות עלול לגלוש למצב שאתה לא מבין מה אתה לומד. אם יש לך את המיומנות הזאת להפוך את הלימוד לסיפור, זה מעולה. זה רב נחמן, שכל תורה צריך להפוך אותה לתפילה. מה הפירוש? תספר אותה כסיפור. זאת אומרת, התורה זה סיפור מדהים. כן? אבל לפעמים זה עלול לגרום לזה שאתה מקטין. הרגש הוא הרבה יותר מהיר, הוא הרבה יותר עסוק בחוויה. ולפעמים אני צריך לקחת את הדברים בתהליך, בהדרגה, בעבודה. לכן קשה לעשות את זה. אבל אם מישהו יודע לספר סיפור בהדרגה וכו', ולקחת את כל התהליך השכלי ולהפוך אותו לסיפור, אפשר ללמוד ככה מתמטיקה. אז בא קבלן, שפך זה, לא ידע כמה בלטות, עשו זה, ניסו לחשב, ובסוף לומדים פונקציות ריבועיות עם סיפור של קבלן. זאת אומרת, אפשר, אבל זה מיומנות כזו גבוהה ש...
מה הופך את המילים השם דיבר בית המקדש מאינפורמציה לתפילה? לרגש כאילו.
זה החיפוש של הקשר בינך לבין האינפורמציה. עצם המודעות שאני צריך לבדוק מה היחס ביני לבין האינפורמציה הזאת. אתה נכנס לבית ורואה על הקיר ריבוע. אינפורמציה, ריבוע בלי צבע, מולי. ממשיך ללכת, לא קרה כלום. מודעות, יש פה ריבוע זכר לחורבן. אבל בית המקדש עוד לא נבנה כבר שלושת. יודע מה זה? נורא והיום, בית המקדש עוד נבנה. עכשיו מתחיל, הריבוע הזה מתחיל לספר סיפור. הריבוע הזה מרגש אותי. זה לא רק אינפורמציה.
למה? כי הוא קשור אליי?
כן, אתה בודק מה הקשר ביני לבין האינפורמציה. אתה מודע לזה שאתה מחפש קשר. יכול להיות שאתה בסוף אומר אין קשר, זה עלול להיות. אבל אם אתה מחפש את הקשר, אז זה מתעורר. זאת אומרת, אם אני מסתכל על העת הזה, באמת, אין לי קשר איתו יותר מדי, כן? אז אני יכול לשאול, יש לי קשר לעת? לא, משהו. יש לי קשר לשעון הזה? לא קיבלתי אותו מתנה ליום הולדת, לא מאשתי, לא מאף אחד, לא זה, לא קניתם לי, לא זה, מה זה קשור אליי? הוא מלמדתי מה השעה, בסדר, טוב. או שלא, או ש... וואו, את השעון הזה אני בדיוק קניתי בדרך שנסעתי לשעה וזה, דווקא שעון טוב. עכשיו נוצר איזה קשר ביני לבינו. אבל אני צריך את המודעות לדבר. אז אם אדם מתפלל, אומרים לו, תהיה מודע. אתה אומר עכשיו, ברוך אתה השם, אתה מדבר עם מישהו או שזה מלל חסר משמעות? אתה מדבר, עכשיו יש מודעות. יש מודעות, הרגש מתעורר.
אין
עניין
באמת שהסיפור
לפעמים
הוא מקטין כאילו דברים, הוא צריך
לבוא דווקא לפרוש שעות. אמרתי, כמעט תמיד הסיפור מקטין.
מה שכאילו, באידיאל אפשר, כאילו רק...
אם אתה מאוד מיומן, אתה יכול לעשות מכל דבר סיפור.
אתה מפסיד את שורשי הדברים.
למה אתה מפסיד? איזה שעות? אתה מספר את שורשי הדברים. אתה לא מפסיד כלום.
אין עניין דווקא לדבר את השורשים כאילו כמו שהם.
שוב, מה הבעיה לספר את זה?
אם זה בהכרח, אני חושב שזה בהכרח מצמצם.
אם זה מפתיע, אל תספר. אם הצלחת לספר באופן...
כל סיפור אני
אומר,
הוא
מפתיע,
לא?
לא, לא בהכרח. תחשוב על מתן תורה, הדבר הכי שייך בעם ישראל הוא סיפור. כל התורה, החלקים הכי עמוקים בתורה הם סיפורים. אלא מה, ברי הקדוש ואומר, מי שחושב שהסיפורים זה סיפורים כפשוטם, אוי ואבוי לו. זה סיפורים מאוד עמוקים, רומזים לסודות מאוד נסתרים, אבל זה מובא בצורת סיפור. כדי להכניס אותך לעולם עמוק מאוד של מחשבות ושל הגות ושל שורשים. אתה רק צריך לדעת לספר את הסיפור נכון. הסיפורים המאוד עמוקים וכולי, הם גורמים לנו ללמוד המון ולחשוב המון ולהתפתח המון. אם אתה נשאר רק ברמה של סיפור, אז אתה נשאר ילדותי. אני אומר, זה מיומנות ענקית, לספר סיפור ומתוך הסיפור להגיע לעומק.
אז
זה
למשל אפשר
לעשות,
נגיד, ללמד ככה בהצגות גם, אתה עושה הצגה, אז אתה לוקח קטע מגמרא,
הצגות זה סיפור אחר קצת. זאת אומרת, זה כן, אפשר להשתמש בהמחזה וכולי כדי לגרום לאנשים ללמוד, אבל הצגות יש בהם, אם סיפור הוא מקטין, אז הצגה היא פי 10 מקטינה. והצגות יש להם בעיה בפני עצמה, שבדרך כלל כשעושים הצגות, אז מציגים צד אחד וצד שני לא. מאוד קשה לעשות הצגה שהיא בסדר. אני לא אומר, אפשר לעשות הצגות, אבל זה יותר מסובך. הרבה יותר קל לספר סיפורים. הטכניקה החמישית זה לדבר. מה פירוש לדבר? אמרנו שיש לנו טכניקה אחת זה לעשות. טכניקה שנייה זה לדמיין. אני מדמיין את הדברים. טכניקה שלישית זה להרגיש דברים. ראינו יסוד של כל הטכניקות, או הבסיס לכל הטכניקות, זה זה שאנחנו עושים חשבון נפש. כן? ויש טכניקה שאומרת, אני צריך לדבר. מה הכוונה? אומר רבי שמעון בפרקי אבות, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. ולא המדרש עיקר אלא המעשה. וכל המרבה דברים מביכה. אז הפשט של הדברים זה כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. זאת אומרת שהכי טוב זה לשתוק. זה הפשט. הכי טוב זה תשתוק. כן? בהמשך מובן, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. בכל המרבה דברים, הביך לדבר יותר מדי את התחתה. כן? אז לכאורה זה כאילו הדרכה לשתוק. אבל הרב בעולת ראייה אומר לנו שיש אפשרות להבין את זה בצורה נוספת. אם אתה רוצה לפעול פעולה, אם אתה רוצה לעשות משהו בעולם, אז לא יצא לך שום דבר טוב למעשים שלך, לגוף שלך, אם תשתוק. משתיקה לא יצא שום דבר טוב. אם אתה רוצה לפעול בגוף, אתה צריך להתחיל לדבר. למשל, נניח שאנחנו רוצים שהווילה שאנחנו גרים בה תהיה מסודרת ונקייה. טוב, אני אחשוב על זה. אני חושב על זה וחושב על זה וחושב על זה. לא יצא מזה שום דבר. אם אני רוצה שזה יקרה, מה אני צריך לעשות? להגיד, לדבר איתכם, איתי, עם עצמי, לספר את זה למישהו, להגיד, צריך לעשות משהו, הווילה ממש, בלגן, נחלוך, צריך לעשות משהו, נסדר, בוא נראה מה אפשר לעשות. אני מתחיל לדבר. ברגע שאני מתחיל לדבר, המחשבות מתחילות לצאת אל הפועל. יש מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה מתחילה לקרום אור וגידים, להופיע. ואז זה ישפיע על זה שבסוף נעשה מעשה. לכן הדיבור הוא כוח עצום, לא יצא לנו שום דבר. אני רוצה להציל את עם ישראל. כל הכבוד, יישר כוח, יפה מאוד. זה שתחשוב על זה לא יצא מזה. אתה רוצה לעשות משהו, בוא תתחיל לדבר. נדבר עם חברים, נדבר. מתוך שתדבר, יש סיכוי שמשהו יצא. אנחנו רוצים לנסוע לאיזה מקום. זה שאתה רוצה וחושב, יפה מאוד. תדבר על זה. מתוך הדיבור, יש סיכוי שמשהו יקרה. יש סיכוי שדברים התחילו לזוז. באופן דומה, אנחנו יכולים להשפיע, אני רוצה משהו, אני יכול לדבר את זה. למשל, אני רוצה להצליח במבחן. זה בסדר שאני רוצה, זה טוב, יש סיכוי גם. אם אני אדבר, יש סיכוי יותר גדול. אני אומר לעצמי, אני מסוגל להצליח במבחן. אני אומר לחבר שלי, למדתי את החומר, אני מסוגל להצליח. הדיבור שהוא דיבור חיובי ואופטימי ולוקח לקראת זה, יכול גם לגרום לי להצליח לעשות את זה. לעומת זאת, אם הדיבור שלי הוא מייאש ואין סיכוי, יאללה, עזבו, אף פעם לא יצא מזה כלום. בטוח שלא יהיה שום מעשה מזה. למשל, חבר'ה, מה בא לסדר את הווילה? 10 דקות השקעה כל אחד, כולם מסדרים. זה דיבור שיגרום למעשה לפעול. או הפוך. אין סיכוי, מי יסדר, אף יתבלגן תוך 2 דקות עוד פעם. זהו, זה דיבור שהורס. הדיבורים שלנו בונים או הורסים, גורמים למעשים, דרך אגב, יכולים לגרום למעשים רעים גם. לכן צריך לדעת להשתמש בדיבור, ומתוך כך אנחנו מבינים שלא המדרש עיקר דורש דרשות, אלא המעשה. דיבורים דיבורים, בסוף צריך להוביל למעשים. וכל המרבה דברים, מי שעושה יותר מדי מעשים, מביא חטא. הוא מחטיא את המטרה. אל תיקח על עצמך יותר מדי משימות. אז כל המשנה מוסברת טיפה אחרת, כן? אפילו זה כבר לוקח את הדיבור הפנימי ונותן לו איזה דיבור חיצוני, וכבר נותן לזה עוצמה. לא, לא עדיף. זאת אומרת, לחשוב, זה טוב לחשוב, אבל אם אתה רוצה להתחיל לעשות, אז אתה תמצא את עצמך שאתה אפילו אומר לעצמך, כי אתה מדבר את זה. עכשיו אני צריך לעשות ככה, לזוז. עוד יותר טוב לדבר את זה למישהו אחר. אם אתה עושה יותר מדי מעשים, דברים לא מלשון דיבורים, אלא מלשון מעשים.
לגבי זה שאני, נגיד, צריך לספר לחבר שלי, נגיד, על זה שאני, נגיד, מאמין בעצמי. זה לא מעין, לא עדיף, כאילו, לא לספר על עצמך, כאילו.
לא, אני אספר שבחי עצמך וכאלה, לא, לא. אל תספר, אני גאון מהעולם, לא, זה. לא. אבל אם אתה רוצה לנסוע למצפה רמון, לא, אחר כך תגיד, שמעת, נוסעים למצפה רמון, אתה בא, אתה בעצם מוציא לפועל את המחשבות.
זה לא אומר, נגיד, וואי, למדתי אותו,
ברור. לא, אני לא, אתה יכול להגיד גם, למדתי את החומר ואני יודע אותו וכו', זה גם אפשר. אבל צריך להיזהר, אני אומר, אתה צודק שבשערי קדושה הוא מביא, לא לספר שבחי עצמך. אתה צריך להגדיר את זה ככה שזה לא יהיה איזה חזק למי.
אבל אם אני אומר, נגיד, אני מאמין בעצמי, אז אני אומר, לדבר על עצמך, אבל זה בסדר.
שוב, לא. אתה צודק. עדיף שאת הדיבורים עם עצמך על עצמך, תעשה בעצמך. ספר לחברים זה על מה אתה רוצה להשיג וכו'.
התרגיל של הדיבור, איך הוא פועל יחסית למערכת של הדמיון, רצון?
כללית, כשאנחנו, הדיבור הוא בעצם ביטוי של החשיבה. לכן זה בעצם תהליך מאוד דומה שאחר המחשבות נמשכים הפעולות. זאת אומרת, אני מוציא את זה לפועל, זה משפיע על הרגש שלנו, משפיע על הדמיון שלנו, משפיע... זאת אומרת, התהליך הוא מאוד דומה. רק כשזה נותן לזה יותר עוצמה. לכן כשאנחנו מדברים את הדבר, אנחנו בעצם הופכים את זה לסוג מסוים של מציאות כבר. טוב, הטכניקה הבאה, כבר הזכרנו אותה, לעשות דברים בהדרגה. לא לשאוף לעשות דברים בשינוי דרסטי, כן? אומר הרב קוק ב... אורות הקודש ג' למדהי, על ידי מה שחפצים במידות חסידות גדולות, מתגבר היצר הרע הרבה. זאת אומרת, אני עכשיו בבת אחת משהו, מיד יהיה נגדי כוח בדיוק באותה עוצמה נגד. לעומת זאת, בתחבולות תעשה לך מלחמה. זוכרים, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אל תגיד לו, לא, אני החלטתי מהיום, אני לא זז מבית המדרש. אם תגיד לו את זה, אז יהיה... כוח ענק שיפריע לך ללמוד. לא, כן, אתה צודק, בוא, לא, אני רק נכנס פה שנייה להגיד שלום למישהו. בוא, אני אשב רגע. אתה עושה את הדברים בהדרגה, ולא באיזה דרסטיות, בומבות וכולי, כן? על כן, אין אדם צריך לחשוק, לעלות במידות חסידות עליונות שלו בהדרגה. כי אם נשתוקק לעלות תמיד מעלה, מעלה, בדרך הדרגה, כל יום מתקדמים עוד קצת, מתפתחים עוד קצת, זזים קדימה. כל יום עוד אתגר, ואז אתה מצליח לשנות, אז אתה מצליח באמת להתפתח.
מה זה העיקרון הזה שמתעורר כל
החיים? זה לעומת זה עשה השם אלוקים. זאת אומרת, כדי שתישאר לך בחירה, תמיד כשמתעורר משהו באופן משמעותי, מתעורר מולו משהו משמעותי, להשאיר לך בחירה חופשית. לעומת זאת, כשזה קטן, אז גם עוצמות הן קטנות, ולכן היכולת שלך להתמודד היא יותר, יותר זמינה.
אם אדם באמת יכול
לקבל
משהו, כאילו,
שנייהם
זה שקול סוף סוף.
אז
מה זה משנה? אם זה משקול בקטנה, שקול בגדול.
כי להתמודד עם יצר הרע קטן, אתה יותר יכול. זאת אומרת, הרצון נותן לך איזה יתרון. אני רוצה, לכן בסדר, אני עושה משהו קטן. אבל הרצון כבר מתגבר על הפער שהיצר הרע מציב בפניי. אבל אם אני מציב משהו גדול, אני בבת אחת צריך להתמודד גם עם כוח מאוד גדול שאומר, עבוד, מה פתאום, אין סיכוי, לעולם לא תצליח. לכן אומר הרב ש... צריך, הגמרא מביאה, שכן, מנעו בינכם מן ההיגיון, כן, והושיבו בינכם בין ברכי תלמידי חכמים. כן, מה זה להושיב בין ברכי תלמידי חכמים? זה בעצם ללמד אותנו איך התלמידי חכמים מתנהגים בחיי היום-יום, בכל רגע, להיות באיזה מין מדרגה, לא משהו ענק כזה וכולי, זה דברים עולמיים, אלא דברים יומיומיים, הדרגתיים. ולכן אומר הרב ששלמות הפעולות היא בהעשותן על ידי אמצעים רבים והדרגה. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים להשתדל לעשות את הדברים בהדרגה, באמצעים. וכמובן שאם אנחנו לא יודעים לעשות את זה, צריך ללמוד תורה, צריך להתייעץ עם חכמים, באיזו הדרגה לעשות. אז זהו, אמרתי, אם אנחנו לא יודעים, כדאי להתייעץ. לפעמים אדם מציב לעצמו הדרגה שהיא כל כך לא מתקדמת, שהוא פשוט משתעמם ומתייאש. זה צריך להיות מה שאנחנו קראנו אתגר. אבל אתגר לא יותר מדי גדול, כי אם הוא יותר מדי גדול אנחנו מתייאשים, אם הוא יותר מדי קטן אז הוא לא מעניין. אז אני לא זה ולא זה טוב. אלא צריך תמיד שתהיה הדרגה, זאת אומרת, אתה רוצה להצליח לברך את כל ברכת המזון בכוונה, בלי להסיח את הדעת אף שנייה. זה אתגר מאוד יפה. אז מי הסעודה הבאה? כל ברכת המזון בלי... הסיכוי שתצליח הוא אפסי. כי בדיוק מול זה יתעורר כוח שיפריע לך להתכוון. ואתה תמצא את עצמך עוד פעם ועוד פעם ברך ברכת המזון, במקום ללכת ללמוד, כל הלילה אתה ברך ברכת המזון. לא טוב, לא נורמלי. אבל אתה יכול להגיד, אני, סעודה הבאה, המשפט הראשון של ברכת המזון, אני מתכוון. משפט אחד, לא קשה. זה מה שהרמב"ם מדריך במורה נבוכים. הוא אומר שזאת הדרך להגיע לריכוז מלא. אתה מתחיל בקטן ומגדיל ומגדיל ומגדיל. אבל זה אתגר, זה לא קל מאוד, אבל אפשרי. אתה מתכוון רק בשמע ישראל. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כמה, זה לא קשה להתכוון בזה, נכון? תכוון רק בזה, אחרי זה הוסיף, ואהבת את השם אלוקינו. הטכניקה הבאה, אנחנו נלמד בעזרת השם כבר שבוע הבא. תזכירו לי שהגענו לעניין של התמודדות עם משברים. שזו הטכניקה הבאה.
איך עובדים כל
זה? אנחנו צריכים לגמור השום קצת יותר מוקדם לצער. נעצור.